רדיו סול סי.או.איי.אל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב חברותיי וחבריי המאזינים הקבועים, וברוכים הבאים לחדשים. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3 ברדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה, הלו רדיו סול. היום יום רביעי, 7/6/23, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט, עורך ומגיש, ומי בשידור מיודענו שוקי. מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בימי רביעי בין 5-6, אחרי הצהריים, זה לשכנע, ובעיקר אתה, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, עם קשר לתנ"ך ולמגילת העצמאות, דהיינו מדינת היהודים כדברי הרצל. לא מדינת יהדות, מדינה שרוב תושביה מסורתיים, מיעוטם דתיים, וכמובן כמובן עברית דמוקרטית וממלכתית. רדיו סול משתתף באבלם הכבד של המשפחות, של משפחות החיילת ושני החיילים שנהרגו בשבת ליד הגבול המצרי. אנו תפילה שכוחכם החזק יעזור לכם באבלכם הכבד. ובמעבר חד, רדיו סול מברך את האלוף החדש, אלוף זיני, שמונה בשבוע שעבר למפקד פיקוד ההכשרות והאימונים בזרוע היבשה ולמפקד הגייס המטכלי. האלוף זיני הוא בנם של משפחת זיני מאופקים, שאבי המשפחה משמש כרב ידוע וחביב בעיר, ולכן האלוף זיני הוא אף בוגר שתי ישיבות דתיות. והמבין יבין ויתמיע בתוכו את גודל נטל הקצונה בצהל שהמגזר הדתי לקח על עצמו, נטל שבעבר היה על בחורי הקיבוצים כמעט בלבד. ומזל טוב נוסף למוזיאון אנו העם היהודי ברמת אביב, שקודק ססון, שהוא אחד מכתבי היד החשובים והייחודיים ביותר ששרדו היסטוריה אנושית, נקנה עבורם לפני שבוע במחירה פומבית בניו יורק בלמעלה $31.5 מיליון. נחשוב עוד פעם, קודק ססון שנכתב ב-1053, המכיל את כל 24 ספרי התנ"ך, נכתב על 792 עמודים הכתובים בדיו על קלף וכרוכים בקריחת אור ושוקל כ-12 קילוגרם, נקנה עבור מוזיאון העם היהודי ב-$31.5 מיליון. מזל טוב לכם. ולאחר הכאב והשמחות נצא לדרך לדיון הערב. זה לא בעיית ביטחון המדינה שרובנו מסכימים שהיום אנו מדינה חזקה. זו לא בעיית השטחים שרובנו מסכימים שבאין פרטנר לשלום לא נותר אלא לנהל את הסכסוך ולא להביא לסיומו. זו אף לא בעיית יוקר המחיה שכולנו מסכימים שחייבת לרדת, אחרת נטבע כולנו כלכלית. אז על מה המאומה? המאומה היא על שאלת הזהות היהודית של המדינה, יחסי דת ומדינה, והקשר בין דת ופוליטיקה בישראל. בשנות ה-80 של המאה שעברה, נעשו המפלגות החרדיות לשון מוזניים. שתי המפלגות הגדולות חזרו אחריהם ללא לאות, והיו מוכנות לשלם כל מחיר עבורם. והבעיה התחילה אז. ולכן, כיום אנו חיים שהקודש במגילת העצמאות הפך לחולין של חוסר הסכמה, שהכנסת רגישה יותר בעבר ליהדותה של המדינה, שבית המשפט רגיש מאז 1993 לליברליות המשטרית של המדינה, ובחוסר אחדות אותה אנו חשים בחמשת החודשים האחרונים, צצות שאלות עומק הבאות. האם ניתן לבנות אתוס סיפור בהסכמה שיחבר בין הזהות היהודית לזהות הישראלית? במילים אחרות, האם ניתן להיות גם יהודי וגם ישראלי וגם תושב במדינת ישראל? והאם ניתן לחבר בין המסורת לישראליות כך ששיתוף בברית היהוד בין היהודי הישראלי לבין היהודי המסורתי ימשיך אף בדורות הבאים? גילוי נאות, העם היהודי ב-3,500 שנה ועד לימינו החליף 3 זהויות, והיום אנו בלידתה של הזהות הרביעית. הזהות הראשונה התחלפה במאה השביעית, כאשר ניסו לרכז את הפולחן בירושלים ולסיים את עבודת האלילות. הזהות השנייה קרתה על ידי חז"ל אחרי חורבן בית שני, סיפור יהודי חדש משותף, ללא מלוכה, ללא ריבונות, ללא פולחן מרכזי בירושלים, שקשר את העם היהודי בגולה עד למהפכה הציונית. הזהות השלישית החלה עם המהפכה הציונית, שהחזירה את הלאום לעם עם קשר למסורת היהודית, והקמת בית לעם היהודי דמוקרטי וליברלי. בישראל 2023 חיה בשילוב מורכב ובעייתי של 4 הזרמים, ומנסה לבנות מהם זהות ישראלית חדשה. הזרם הראשון הוא הזרם החילוני, דהיינו חיים ללא דת וללא מסורת. מי תמך בחיים ללא דת ומסורת? ברדישבסקי וברנר שטענו, עיוורים אנחנו ואת ליבנו נעבוד ונעזוב את הדת והמסורת. בן גוריון שניסה לבנות ישראלי חדש עם מעט מסורת והרבה ישראליות חדשה ללא דת. גם א' ב' יהושע הייתה לו איזה הבנה מיוחדת כאשר אמר, היהדות איננה דת אלא לאום, ללא קשר. הזרם השני זה הזרם המסורתי. חיים שהמסורת חלק מהם, אך ללא דת. מי תמך ברעיון השארת המסורת בחיי היום יום ללא דת? אחד העם, הרצל, משה הס, נחמן ביאליק, א' ד' גורדון, בובר, ואפילו עמוס עוז, תתפלו. הזרם השלישי הוא המגזר הדתי, המתחלק ל4 תתי זרמים. דתי-לאומי, שהחל במפדל בגלגולי המהפכה הציונית ועד לימינו. דתי-חרדי, כיום עם אידיאולוגיה משיחית מ-1973. קונסרבטיבים, רפורמים, נטולי אידיאולוגיה משיחית בכלל. הזרם הרביעי הוא הזרם החרדי. רובם ללא אידיאולוגיה משיחית. מי נכלל בזרם החרדי? החסידים, כולל חבד, ברסלב, הליטאים, כולל נטורי קרתא והפלג הירושלמי, ספרדים, שחלקם עדיין לומדים בישיבות הליטאיות. פלורליזם תרבותי ומערכות חינוך ואידיאולוגיות שונות שהציפו שאלות עומק לאחר 75 שנות מדינה. וכאן ומפה נובעת הפרובלמטיות. אנחנו גם חיים בחיים לאומיים וגם בחיים ליברליים. גם יהודים וגם דמוקרטים. גם ישראלים וגם מסורתיים. אנחנו גם מעט שמאלנים ומעט ימניים, אבל הרוב באמצע. האם זו מולדת? האם ישראל היא מולדת או ארץ קודש? האם הלאומיות העם היהודי חייבת קשר לתנך? האם ישראל היא משטר הלכה או משטר אזרחי? האם חייבים לחוקק חוקה הלכתית או חילונית? האם אנחנו יהודים לפי ההלכה או לפי החילוניות? האם המגזר החרדי שותף לגורל היהוד עם המגזר החילוני או לא? יצאנו מבולבלים? לא כל כך. במרוצת הערב נבהיר קצת את הבלבול. ועד למרוצת הערב נשמע את שירו של שלמה קרלבך, יהי שלום בחילך. מה הוא רוצה לומר? יהי שלום בכל ארבעת המגזרים למען שותפות הייעוד המשותפת להקמת ולפיתוחה הנוסף של מדינת ישראל. שלמה קרלבך, הבמה שלך. שלום בחילך, נעבור לשיחת דיון בשאלת העומק המרכזית ממכלול השאלות שצצו עד כה, והיא, האם ניתן לבנות אתוס, סיפור, בהסכמה שיחבר בין זהות המסורתית לזהות הישראלית ולהמשיך את שיתוף את השותפות היהוד בישראל 2023. לשם כך נדון בשיחה עם גדעון לוי, עיתונאי ידוע בעיתון הארץ, ועם דוב הלברטל, המגדיר עצמו כיהודי חרדי אירופאי, משפטן, מומחה למשפט ופובליציסט. גדעון לוי, אתה איתנו? עוד דקה, עוד דקה, אנחנו מיד מתקשרים. נראה שהיינו איתו והוא ירד מהקו, אבל אנחנו תכף נדבר. אולי נדבר קודם עם, עם דוב הלברטל. עוד דקה אחת אנחנו נהיה בזה. הנכון הוא ש... שתיהם היו אמורים לשבת יחד ולדון בדיון משולש. ומהו? האם ניתן לבנות אתוס, סיפור בהסכמה, שיחבר בין הזהות המסורתית לזהות הישראלית, ולהמשיך את שותפות הייעוד המשותפת בישראל 2023. עוד דקה אחת, אנחנו נקשיב, אולי נשמע בינתיים מוזיקה או משהו.
אם באוויר יש סימנים של יום יפה, ואם הלב מרוב צמא מרגיש חנוק, אני יושב אצל הזורה בקפה באמצע מחנה יהודה שבתוך השוק, שותה אצלו קפה טורקי מתוק מתוק או כוס של לימונד בטעם פרחי. הזורה בשבילי זה כמו חלום רחוק, כמו סיפור שלא נגמר בהמשכי. הזורה לכבודי קסטה סמיה, בטרנזיסטור נשמעים צלילי ניגון של החזן ניסים שלום המיוחד, המסלסל שירי תפילה בכל חנות. ומסביב הכל מוכר, כל כך מוכר, האור הצל והשמיים הנמוכים. אז הוא רמס אפר לי מה אני נזכר, כמו סיפור שלא נגמר בהמשכי.
איתנו? הלו, דוב.
הלו, כן.
שלום דוב, אתה איתנו?
אני איתכם, כן.
יפה, קרתה לנו איזו תקלה באולפן של רדיו סול, אולפן 3, ונראה לי שלא נוכל לקיים את הדיון שלושתנו, אתה, גדעון לוי ואני יחד. ככה שאנחנו נצטרך לעשות את זה בנפרד עם כל אחד מכם. אז קבל את התנצלותי. אבל אלה הם החיים בעולם הטכניקה של שלנו מדי יום. דוב, תספר למאזינים בקצרה מי אתה ומה זה חרדי אירופאי.
אולי אני אתחיל שאני, בכך שאני יליד אורוגוואי, ובא ממשפחה שביסודה חרדית, אבל ההורים זכרונם לברכה נטו יותר לכיוון של ציונות דתית של אז, המבדל של פעם, שהייתה לחלוטין שונה מזו של היום, אין מקום להשוואה. אני בכל אופן ברמה אישית, קרוב התקרבתי גם וקרוב יותר למגזר החרדי, אבל כמו שאתה הגדרת את זה, סוג של חרדי אירופאי, פחות חרדי ישראלי, יותר סוג חרדי של מה שהיה פעם בחוץ לארץ. ואני לכן הדגשתי את היותי בין חוץ לארץ, כי זה סוג אחר של חרדיות. ההבדלים הם מורכבים, אני חושב שנוכל למלא את כל זמן השידור, ולא זו הכוונה בשאלה של
הבנתי,
מה קרה לחרדיות הישראלית לעומת החרדיות של פעם.
אנחנו נדבר על זה פעם אחר פעם אחרת בנפרד, אני לפחות הבנתי מה שאתה התכוונת, ונראה לי שגדעון מצטרף אלינו גם כן. שלום גדעון.
שלום שלום.
שלום וסליחה על התקלה הטכנית.
הכל בסדר.
אבל התקלה הטכנית היא לא תוריד ובמאומה ממה שאני עומד להתחיל. ביום חמישי האחרון גדעון לוי כתב מאמר שלראשונה מזה 35 שנות קוראי את מאמריו, הסכמתי עם כל מילה בו. שם המאמר, צעיר בן 70. גדעון יקירנו, מזל טוב. איחולנו שתמשיך להיות צעיר ולבעוט במאמריך בארץ. תבעט אבל לאט, עם הרבה בריאות וחדות אינטלקטואלית כפי שאתה היום. אתה גדעון מצטרף לדוב הלברטל שכבר עלה לשידור קודמך, ואנחנו נצא לדרך. ושאלתי הראשונה היא לגדעון, כי יש לו בכל אופן מזל טוב, והוא קודם, יש לו את היום הזה. מהי הלגיטימציה להקמת מדינת הלאום היהודי בארץ ישראל?
הלגיטימציה היא השואה. אין דרך אחרת לתאר את זה. אבא שלי, שעזב את אירופה ב-39 בספינת מעפילים, והתלטל חצי שנה בים, מעולם לא העלה על דעתו שאת רוב חייו הוא יבלה בפלסטינה. הוא היה בטוח שהוא ימשיך את חייו באירופה. השואה היא שהביאה אותו לכאן, הבריחה אותו לכאן, וכך כמובן מאות אלפים ומיליונים. אני לא חושב שהמדינה הייתה קמה אלמלא השואה, ואחרי השואה יש לגיטימיות לפליטים ולבני הפליטים הללו למצוא לעצמם מקום בטוח. זאת הלגיטימציה בעיניי החזקה ביותר.
ולמה הוא החליט להגיע מכל שאר המדינות דווקא לארץ ישראל, כאשר גם פה היה את הספר הלבן ואת כל המגבלות? היה יכול אולי למצוא אחרי השואה מקום במקום אחר?
א', זה לפני השואה, זה ב-39.
זה היה ב-39, אחרי הקריסטלנחט, לפני הקריסטלנחט?
אחרי הקריסטלנחט, אחרי האנשלוס, פשוט כי זאת הייתה הדרך הפתוחה כמעט יחידה. באמת כמה מחבריו הגיעו לאוסטרליה, לדרום אפריקה, בשבילו זאת הייתה הדרך הכי פתוחה, וכך אגב לגבי אמי שעלתה בעליית הנוער בנפרד, הם לא הכירו.
הוא היה ציוני ביותר בגרמניה? הוא היה ציוני.
אתה אומר?
האם הוא היה ציוני ביותו בגרמניה?
לא, לגמרי לא, לגמרי לא.
הוא לא היה ציוני, הוא לא היה מסורתי, הוא לא היה דתי.
נכון.
והחליט להגיע לאדמת ארץ ישראל.
אני חושב שהוא היה באמת יהודי די שהתבולל, אם אפשר לשפוט את זה. עד יומו האחרון הוא ידע מעט מאוד על החגים היהודיים, הוא תמיד התבלבל בין פורים לפסח. הוא היה יהודי חילוני לגמרי, ואני לא חושב שהוא היה מגיע לכאן אלמלא השואה.
אז מה הלגיטימציה שלו
לישיבה פה? הלגיטימציה היא שקרה פה האסון הגדול ביותר בהיסטוריה האנושית כנראה, ופליטיו היו צריכים למצוא לעצמם מקום בטוח, ורצה הגורל, ורצו עוד דברים שהביאו אותם לכאן. זאת הייתה האופציה היחידה שהייתה פתוחה בפניהם.
דוב, מה...
וזאת הלגיטימציה חזקה מאוד.
דוב, מה אתה חושב, מה הלגיטימציה שלך להגעתך פה ממונטווידאו בדרום אמריקה?
אז זהו, אני מקדים בהרבה את הלגיטימציה שלי. אני רואה את הלגיטימציה שלי כפסוק הראשון שעל בסיסו נברא העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וחז"ל אומרים שנתן לנו את ארץ ישראל כבר בפסוק הראשון. זאת אומרת, הוא חילק את העולם ונתן לנו את ארץ ישראל. אגב, אני חושב שהשואה היא לא הטריגר להקמת מדינת ישראל, אלא הרצל, התנועה הציונית. הרצל, שהוא בעיניי הדמות הפוליטית הכי חשובה אחרי משה רבינו, שייסד את הקונגרס הציוני, את ההסתדרויות הציוניות, הרבה לפני השואה, אגב, שהוא גם חזה אותה, זה בעצם המהלך שפתח את מדינת ישראל. השואה הייתה אולי איזשהו טריגר מסוים שאולי קרב את זה, אבל לא, גם בלי השואה הייתה קמה מדינת ישראל בדרך זו או אחרת. אבל הלגיטימציה שלו להקמת מדינת ישראל היא השואה, אז הפלסטינים צודקים.
אז על מה התבסס הרצל בהצעתו להקים את הבית הלאומי בארץ ישראל? לפי הבנתך?
לא צריך להבנתי, יש כתבים שלו. יש גם ספר חשוב שנכתב עליו, על הזיקה שלו לסיפור היהודי. בוודאי שאי אפשר שלא להתבסס על על הרעיון היהודי, כן? אני אומר הרעיון היהודי זה ישיבה של עוצמה יהודית, אני קצת מזועזע, אבל אני אומר על האתוס היהודי של התנך. זה הבסיס. בלי התנך הפלסטינאים צודקים. אם המדינה הוקמה בגלל השואה, אנחנו פולשים אימפריאליסטים שבאנו וגרשנו כך וכך אלפי פלסטינאים בשם כזה או אחר שהיו כאן, ואנחנו בעצם אנשים, זה כמו האמריקנים שהשמידו את האינדיאנים, אנחנו באותה קטגוריה.
גדעון, מה תענה לדוב על המשנה הסדורה שלו?
אני מסכים לכל מילה, הפלסטינים אכן צודקים. מבחינתם בוודאי שהם צודקים, מבחינתם בא הנה כוח אימפריאליסטי, בדיוק כמו שה... לבנים הגיעו לארצות הברית ולדרום אמריקה ולמקומות אחרים והתיישבו. מבחינת הפלסטינים ברור שאין בכלל תמונה אחרת. מה להם ולתנך?
אבל עוד רק רגע. אז מה תלין על ההצבעה בנובמבר 47 של האום שהתבססה על ועידת פיל שהייתה קודם, ועל ועידות השונות שהיו עוד קודם ושם, שכולם יחד התבססו, ועוד נלך אחורנית לאיגרת בלפור, שכולם התבססו על הקמת בית לאומי בארץ ישראל, על סמך המסורת והתנך.
קודם כל, דובר על הקמת שני בתים לאומיים בארץ ישראל, אחד לעם הפלסטיני ואחד לעם היהודי.
לא בהצהרת בלפור.
לא בהצהרת בלפור, טוב. זאת הטעיה האנגלית,
שהתקבלה ב-1922 במתן המנדט הבריטי על ידי האומות המאוחדות של היום. הם אז נקראו חבר הלאומים.
אין לנו הוכחה יותר ניצחת לזה שזה קולוניאליזם. כי בריטניה הייתה מלכת הקולוניאליזם. בני בריטניה זו הייתה עוד מושבה בין כל הקולוניות שהיא שלטה בהן בעולם.
אז אתה...
ודאי לא ראייה למשהו אחר. בריטניה היא לא בדיוק המדינה שיכולה לקבוע צדק, ודאי לא בריטניה האימפריאליסטית הקולוניאליסטית של שנות ה-20, כן, ששלטה בכל העולם ובזזה את כל העולם. זאת לא מדינה שהיא בשבילי איזשהו...
דוגמה.
מורה דרך, כן, לצדק לאומי. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו לדבר.
בבקשה, בבקשה.
העובדה היא שבמשך 2,000 שנה היהודים לא הגיעו לכאן. הם התפללו לכאן, הם יכלו להגיע לכאן, והם בחרו שלא להגיע לכאן. וגם אחרי הרצל ובלפור, זה היו חילוכים דקיקים שאני לא חושב שהיו מפשילים לכדי מדינה. כמובן אי אפשר לשפוט את זה כי זה אין לנו קבוצת ביקורת פה, אבל אני לא מאמין שהעם היהודי ברובו או בחלקו הגדול היה מגיע לכאן למלא השואה. ברור שהייתה איזה כמיהה למקום הזה, ברור שבעיני חוגים מסוימים, ברור שחלק קטן הגיעו לכאן הרבה לפני השואה, אבל זה לא הספיק כדי להקים כאן מדינה.
יורשה לי רגע לומר שהרצל בהבנתו להקים בית לאומי בארץ ישראל הסתמך על כ-10 מיליון יהודים שהיו אמורים לפי חזונו להגיע מאירופה לארץ ישראל. וכאן נכשלה המהפכה הציונית, כי היא בעצם המדינה קמה לאחר השואה, ששם איבדנו את אותם 6 מיליון שהיו אמורים להגיע לארץ קודמה של השואה. מה אתה נענה לדבר הזה, גדעון?
אכן כן, אבל זה לא קרה, אתה הרי אומר בעצמך.
זה לא קרה, אבל הרעיון היה להחזיר, הרעיון היה להחזיר 10 מיליון איש, יהודים שיושבים באירופה, לארץ ישראל, משום הקשר שלה לעם היהודי ולמסורת ולדת. כי אחרת היינו יכולים להתגלגל גם לארגנטינה, וגם לאוגנדה, שזה בעצם לא אוגנדה, זה קניה. או להתיישב באלריש. אבל כל אלה, הצעות האלה ירדו, משום שנשאלה השאלה במהפכה הציונית, מה לנו, העם היהודי, לחבל ארץ שהוא לא בארץ ישראל?
אבל בעובדה הרי אתה אמרת שהחזון הזה לא עמד במבחן ולא התגשם, ולא באו לכאן 10 מיליון, וגם לא 1 מיליון. לפני השואה.
דוב, אולי אתה יכול לענות לגדעון, תצטרף.
אני, קודם כל אני מצטרף בכלל לאיחולים על היום הולדת של
גדעון. זה ברור, זה ברור. תדע לך, הוא יישאר צעיר גם בעוד 10 שנים.
או זהו, אני רציתי לאחל לו שיישאר צעיר גם אחרי שהוא יחזיר את המנדט שלקחנו מהפלסטינים לפלסטינים. זאת אומרת, המדינה הזאת, שהוא יחיה את עד ימות המשיח במדינת פלסטין פה ובארץ ישראל. אני אגב מאוד מבין אותו, אני מאוד מבין את גדעון בתפיסה שלו, אבל הנקודות מוצא שלנו הם עולמות שונים. אני בכלל לא זקוק לדיון של כן קמה מדינה ב-2000 שנה, או לא קמה מדינה, לא רצו, כן ירצו, הם לא יכלו להקים מדינה ב-2000 שנה. היה צריך דמות כמו הרצל שתבוא ותנער את הגלות מהעולם היהודי. אני פשוט, אצלי זה הכל אחרת, אצל היהודים. התפיסה היא שארץ ישראל היא של העם היהודי, נקודה. זאת אומרת, כן יש פה מדינה, אין פה מדינה.
דהיינו עם ישראל בארץ ישראל על פי תורת ישראל?
תראה, אני לא, אני שוב, אני נרתם מהסיסמאות האלה, כי הסיסמאות האלה היום במובן הפוליטי, אני בצד של גדעון, זאת אומרת, כל הכיבוש הזה של השטחים וההזיות המשיחיות של ארץ ישראל השלמה, אני לא רוצה להיכנס לסיסמאות מבית מדרשם של ישיבות, הקו זה נקרא, מרכז הרב ואחרים, שבעצם רוצים להכיל ריבונות ולעשות טרנספר לערבים. אני לא שם, זה להזיות משיחיות מסוכנות. אבל אני מדבר באופן בסיסי ובאופן אידיאולוגי, כיהודי שכן מאמין בתנך, מאמין בהתגלות, ומאמין שארץ ישראל שייכת לעם היהודי, כי היא שייכת לעם היהודי. וגם אני אגב חושב, אולי בניגוד למה שהמשתמע, למה שגדעון אמר, אני חושב שכל הסיפורים, נגיד, של הצהרות סן רמו ובלפור ו... בסך הכל העולם כן, ואני כבר לא מדבר על האבנגליסטים בארצות הברית ואחרים, העולם כן תופס שארץ ישראל שייכת לעם היהודי ברמה כזו או אחרת, ולכן גם סן רמו יפנו אותנו לכאן. זאת אומרת, זה לא מקרי, זה חלחל במשך אלפי שנים שהתנך זה הספר הנמכר והבסטסלר הנמכר ביותר בעולם, אין בית שאין בו תנך, גם הברית הישנה. ואנשים קוראים ומבינים שנאמר שם שארץ ישראל זה היהודים.
התכוונת לומר גם הברית החדשה.
בסדר, אבל היא לא סותרת בהקשר הזה.
היא לא סותרת, היא תומכת בזה.
כן, כן.
בן גוריון שנשאל אם אתה...
זה קצת בעיה עם הנצרות, עם היחס של הנצרות לארץ ישראל. זה בעיה תיאולוגית שלא מזמן הגיעה, לא מזמן יחסית הגיעה לפתרונה. אבל בסך הכל אני חושב שהעניין הזה מרחף בכל העולם. וזה לא מקרי שנותנים לנו, גם הגויים אומרים, תלכו לפלסטין, תלכו לארץ ישראל, זה לא, ולא נגיד לפרגוואי. לכן אני אומר כך, אם לא הזיקה ההיסטורית שלנו, מבחינתי גם הדתית, לתנך ולארץ ישראל, הפלסטינים צודקים לחלוטין. מחר בבוקר צריך לקום, לבקש מהם סליחה, ולהיכנע לכל דרישותיהם, ולתת להם את פלסטין מן הירדן ועד הים, זה מה שצריך לעשות.
וזאת משום שאין שאנחנו...
ואני מציע שגדעון יקבל את התוכנית שלי הזו. באמת, לתת להם את פלסטין. ואז אתה יודע, נפסיק עם הטרור, נפסיק, מי צריך את הטרור והמלחמות האלה וחיזבאללה ואיראן? בואו ניתן להם את 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 מנה ירדן ועד הים התיכון, את מדינת ישראל שתהיה פלסטין. ולכל היותר נהיה אנחנו משהו כמו קהילה של מיעוט, או לא כל כך מיעוט, במדינת פלסטין, כמו שאנחנו בארצות הברית. זה מה שהיה צריך לעשות,
אם מפרידים בין המסורת לארץ ישראל.
כן, אני רק חושב, אם אתה שואל אותי, אני מפחד מתסריט כזה אמיתי, ויכול להיות שגדעון יסכים איתי. הדמוגרפיה הולכת לכיוון כזה שחרדים יהיו 40% בעוד
ב-2055 או 2060. הם יהיו 40%.
בסדר, יהיו. אם הערבים עוד 20%, 25%, 65%, אין שום מניעה אידיאולוגית, אני אומר את זה במלוא הרצינות, בידע. אין שום מניעה אידיאולוגית שהחרדים יעשו יד אחת עם הערבים, יתנו להם את מדינת פלסטין, מהים והארץ, זאת אומרת שהם ישלטו פה וזאת תהיה פלסטין ותפסיק להיות מדינת ישראל, כי בשביל להחזיק את מדינת ישראל, את המדינה, לא את ארץ ישראל, המדינה, כאפרט כזה שהוא אמצעי לקיום חיי קהילה, במחיר דמים אדיר, הדדי, של טרור ורצח יומיומי לשני הכיוונים. זה לא משתלם, בוא ניתן להם את המדינה, ואנחנו, הם יחבו אותנו, תנו לנו יבנת החכמיה. זה מה שיקרה. אני רואה אפשרות, אני לא, אפשרות של חיסול מדינת ישראל ממילא.
גדעון, אתה רואה, אתה מצטרף לתוכנית של דוב?
לא.
היא נראית לך?
לא, הרי דוב גם לא מתכוון אליה. לא פותרים עוול היסטורי אחד.
בעוול אחר?
בעוול אחר.
נכון.
זה הרי מגוחך, ומה שדוב לא מציע, אבל מה שדוב מסרטט פה, הוא בעצם לתקן עוול ביצירת עוול חדש, לא יותר קטן מהעוול הקודם. זה לא צריך לקרות ולא יקרה, ואני מציע שנפסיק לדבר במונחים של השמדת מדינת ישראל. הדבר היחידי שיכול לקרות, כן, מכיוון שבעיניי אנחנו ניצבים בידי בחירה חדה כתר, והיא או שזו מדינה דמוקרטית או שהיא יהודית.
יפה.
אני חושב שאנחנו נצטרך לוותר על הצד היהודי שלה. כן, תהיה מדינה דמוקרטית. ואני רוצה להזכיר שכבר היום בין הים לירדן זה 50-50, חצי-חצי. לא מיעוט ולא כלום, אלא חצי-חצי. כן? ממש על הקסקס, חצי-חצי.
אז גדעון, יש לי שאלה אליך.
מה אתה אומר? כן.
יש לי שאלה אליך. במידה והפרדנו את המסורת לארץ ישראל, לתובנתי, איבדנו את המוסריות לשבת פה, משום שאין לנו קשר לארץ ישראל מבחינה מוסרית, שהמוסר הזה בא עוד מהתנך, אבל גם איבדנו את הלגיטימיות מבחינה משפטית, דהיינו, ההחלטה בנובמבר 47, הסתמכה על המסורת. ואם אנחנו מפרידים את עצמנו מהמסורת, כי הרי אין לנו לגיטימציה לא מוסרית ולא משפטית לשבת על אדמת ארץ ישראל. מה דעתך?
ממש לא מקבל את זה. מצד אחד, נכון, בעיניי תנך או הבטחה אלוהית היא לא קושן, והיא לגמרי עניין של אמונה, ואני מכבד מאוד מי שמאמין בכך, אין לזה שום משמעות מדינית או פוליטית במציאות הנוכחית. מצד שני, נוצר כאן קשר עמוק מאוד ואחר מאוד. אני קשור לארץ הזאת מאוד מאוד, זה ביתי, כאן נולדתי, לא עזבתי מעולם ולא עזוב לעולם, כן? זה לא שאנחנו פה מהלכים כאורחים, ממש ממש לא. נוצר פה משהו אחר שהוא לא דתי אצל אנשים כמוני, והוא לא מבוסס לא על התנך ולא על הבטחות של אלוהים, אלא לעובדה הניצחת שאני נולדתי כאן ואבי גדל כאן חי את חייו, וילדיי גרים כאן וזה ביתי, והשפה שמדברים כאן היא שפתי, והתרבות היא התרבות שלי, אלא שיש פה עוד עם לצידי, ואני צריך להגיע למצב של שוויון עם העם האחר, זה הכל.
יש לי עוד שאלה אליך.
זאת הבעיה שנותרה לפתור.
גדעון, אתה שאלת את אביך במקרה מדוע הוא בחר להגיע לפלסטינה ולא למקום אחר, אולי בכל אופן בתוך תוכו הוא מצא פה קצת רוח חמה יותר בגלל המסורת?
אני לא חושב, אני לא זוכר שאלה קונקרטית כזאת, אבל אני יודע את יחסו, הוא הרגיש כאן בבית, אבל הוא גם
הרגיש בבית.
כל חייו, כן ולא. הוא נשאר בסוף פליט כאן. הוא לא הרגיש. האנשים האלה לא מצאו כאן את מקומם. הוא גם חס וחלילה לעולם לא רצה לחזור, אפילו לא לביקור, ולא נסע לביקור אף פעם. אבל להגיד לך שהוא נקלט כאן, שהוא הרגיש שהוא חלק מהדבר הזה, ממש ממש לא.
היקים לא, היקים לא נקלטו, ואנחנו דיברנו על זה בשיחה אישית, אבל הם לא נקלטו, הם לא נקלטו מבחינה תרבותית.
נכון.
אבל הם הגיעו הנה, רוב היקים ורוב העליות הגיעו הנה, בגלל המסורת שקשרה אותם לאדמת ארץ ישראל.
לא, ממש לא. במקרה של אבא שלי, הוא הגיע לכאן כי זה היה האפיק הפתוח, אותם אוניות מעפילים שהתארגנו ב-39, והוא היה חצי שנה בים מטלטל, כולל מעצר בבירות, והמטרה הייתה להציל את חייו, זה הכל. וזה היה המסלול הפתוח.
דוב, אולי אתה יכול לתת לנו את ההבנה, האם בהפרדה בין הזהות המסורתית והזהות הישראלית, מה עשוי לקרוא פה?
אז זהו, אני, קודם כל אני מכבד את עמדתו של גדעון, ואני מבין אותו ובסדר. אני גם מסכים איתו, לשיטתו. זאת אומרת, הוא יושב פה, הוא נולד פה, הוא יכול להיות דור כזה וכזה, הילדים כבר דור שלישי וכן הלאה. הוא פה לא על מנת לעזוב. אני מבין לחלוטין את הגישה הזו, וזו גישה. ואני מסכים עם שני עקרונות. אני בכלל חושב שהאתוס הישראלי צריך לעמוד על שלושה בסיסים. בסיס אחד, הפרטת דת ומדינה, שזה הדבר הדחוף ביותר כרגע. זה הבסיס האחד. הבסיס השני, קבלת מגילת העצמאות כחוקת מדינת ישראל. והבסיס השלישי הוא די לכיבוש. אלה שלושה בסיסים שהזהות הישראלית והישראליות צריכה לעמוד היום. זאת אומרת,
הרגע, עוד דקה, אבל הם כולם מתבססים על המסורת ועל המסורת, או על מה, על שלושת הפרמטרים האלה מתבססים?
שלושת הפרמטרים האלה בעיניי מתבססים על חזון הנביאים, שהוא המוסר היהודי האולטימטיבי. כן, בהחלט. מוסר הנביאים בגילת הסורות מגלמת. אם אנחנו עושים טרנספר לערבים, והופכים אותם לשואבי יצים וחוטבי מים, בעיניי זה דבר לא יהודי בעליל. זאת אומרת, אלה הזיות מסוכנות, אנטי-יהודיות, שמובילות את היהדות לתאומות מוסריים.
מבחינה מוסרית?
ולביב שופכין של, כמו, אנחנו מייבאים פה, לא יהדות, אלא את ביב השופכין של אירופה.
מבחינה מוסרית, אנחנו פשוט נמצאים במצב שלא עולה בקנה אחד עם המוסר היהודי הדתי המסורתי.
בכל המגמות שציינתי, אני חושב ש18 מנדטים שקופים את אורח חייהם על אחרים, כלומר בנישואים וגירושים וגיור וחשרות ושבת וכל מה ש... וחוקי החמץ וכל הדברים האלה, הם אנשים שפועלים באופן לא יהודי. זאת אומרת, ומשחיתים את הדת, והמדינה משחיתה את הדת והדת משחיתה את המדינה, וזה גורם לאחד הגורמים לחילול השם הגדול ביותר, האלוקים יושב ובוכה ולא במסתרים עכשיו.
אז אם זה כך, אולי תנו לי שניכם, הניתן לעצב אתוס סיפור בהסכמה שיחבר בין הזהות המסורתית לזהות הישראלית וימשיך את שיתוף, את השותפות הייעוד בישראל 2023? זה ניתן או זה חלום?
תראה, השאלה היא של הגדרה, הרי גדעון אמר, הוא לא מחפש אתוס תנכי, הוא חי כאיש הלאום, ואני מבין אותו, במדינת ישראל הוא נולד פה, זה המקום שלו, זו ארצו וזו מולדתו. הוא לא מחפש יותר מזה.
אבל הלאום היהודי...
אבל אני לא יכול לאכוף את הערכים שלי על גדעון. זה דבר שלא יעלה על הדעת. פשוט לא יעלה על הדעת. ולכן אני אומר, שאם בכלל יש איזושהי מגמה שלקרב יהדות למשהו, קודם כל מוכרחים להוציא מהסקנים ומהמפלגות החרדיות את הכוח. לא לתת, לא כסף, לא כוח, לא שום דבר. זה משחית אותם, משחית את המדינה, משחית אותנו ביחס גם למיעוט הערבי.
אני רוצה להזכיר לך דוב, אני רוצה להזכיר לך דוב את מה שבן גוריון אמר בשנותיה הראשונות של המדינה. אני רוצה את הדת בציפורני השלטון, אחרת הם ישתוללו.
אבל הוא השם המרכזי, מי שמחזיק את הדת בציפורני השלטון, סופו שהדת תשלוט עליו, זה הרי דבר ברור. בן גוריון לא הבין את זה, הוא לא הבין את הדינמיקה של עניין דתי. אין כוח לחרדים ולציונות הדתית, אנחנו נהפוך לאפגניסטן בתוך 30 שנה, רק תיתן להם את הכוח. יש דינמיקה כזו של הקצנה וקיצוניות, גם יש אלימות. המתנחלים אלימים, החרדים בחלקם אלימים, והאלימות לעולם תנצח, כי אף אחד לא יעמוד נגדה. כי אם יש קיוסק שמוכר עיתון חילוני בשכונה, ושורפים את הקיוסק הזה 10 איש אלימים מהחרדים, אף אחד לא יוצא מילה מהפה גם אם הם לא מסכימים, ולמחרת הם כבר גם יסכימו לעניין הזה בדיעבד.
גדעון, מה דעתך? אנחנו, יש בידינו לעצב סיפור בהסכמה שיחבר בין המסורת היהודית לזהות הישראלית בכדי להמשיך את שותפות היהוד?
קודם כל, זה לא אם יש בידינו, זה קורה מעצמו. מתפתחת פה זהות, אומנם לא זהות אחת, כמה זהויות, שהן חלקן חדשות לגמרי, כמו הזהות של הישראלי החילוני, שהיהדות מדברת אליו מעט מאוד אם בכלל, וזאת זהות שהולכת ומתפתחת פה. לא תהיה פה זהות אחת, אין שום מדינה בעולם שיש בה רק זהות אחת. יהיו פה הרבה זהויות, והם יצטרכו למצוא...
ומה יחבר בינינו? מה יחבר בינינו? ללא שותפות ייעוד?
הישראליות בלבד.
והיכן השותפות הייעוד המשותף? כי הרי ברור שהחרדים רואים את זה אחרת, הדתיים רואים את זה אחרת, הערבים רואים את זה אחרת. מה יחבר פה?
לכן אני מדבר על מדינה חילונית ודמוקרטית, שהחיבור יהיה העובדה שכולנו אזרחי מדינת ישראל שווי זכויות, וכל אחד יחיה את חייו
בקנטונים? בקנטונים?
לא צריך לעשות אף, אי אפשר גם זה דיבורים באלמה, כי
גם אני חושב
אין פה מקום מבחינה גיאוגרפית, אנחנו לא קנדה שאנחנו נתחיל פה, אנחנו מעורבבים, יהודים וערבים מעורבבים, אי אפשר להפריד ביניהם יותר. הגדה שורצת 700,000 מתנחלים שלעולם לא יפונו, אי אפשר להפריד ביניהם. נצטרך למצוא דרך, ורק הזמן יעשה את זה, ועוד גם כמה אסונות כנראה, שבלעדם אנחנו לא נבין שאין לנו מוצא, וייווצר פה לא זהות אחת, אלא כמה זהויות, עם מכנה משותף שהוא הישראליות, בדיוק כמו שבאוסטריה או בגרמניה, גם כן נוצר היום, נוצרת מציאות חדשה עם מיליוני מאגרים שהופכים בהדרגה למשהו אחר.
אני מקשיב לך גדעון, ואני רק אומר, אני שואל, אם זה ככה, ב-20, 55 או 60, אתה תאבד קרוב ל-40% בשותפות ייעוד המשותפת, לפי ההצעה שלך. הם לא ילכו, הם לא ילכו על הדבר הזה. הם יבואו, הם ירימו אולי מדינת יהודה עם מדינת ישראל, או ליהודה וישראל כפי שהיה אז. הם לא התחברו לרעיון שלך.
הם לא התחברו, אבל לא תהיה להם ברירה. גם היום הם לא מחוברים לרעיון שלי. הם לא מחוברים לאורח
חיים. הם יושבים בכנסת, הם מחוברים יותר ויותר.
זה לא באמת חיבור אמיתי. כמות המכנה המשותף שיש לי היום עם תלמיד ישיבה היא כמעט אפסית. כמעט אפסית, על מה יש לי לדבר איתו? מה מחבר ביני לבינו? מעט מאוד. השפה היא אותה שפה, ופחות או יותר, שם זה נגמר. מעט מאוד. או שהמכנה המשותף הזה ילך ובכל זאת יעמיק, או שנחיה זה בצד זה.
איך זה יתבצע בשטח?
שנייה, כשאני הייתי ילד, אז דלת מולנו, מרפסת מולנו, הייתה משפחה חרדית, ואני זוכר אותם עד היום, והם לא הפריעו לנו, ואנחנו לא הפרענו להם.
אבל הייתה שותפות גורל ושותפות ייעוד.
הייתה שותפות גורל מוחלטת בנביא החילוני לגמרי.
בבקשה.
אני זוכר עוד שהוא אומר לנו, ביום כיפורים אל תצאו עם אוכל למרפסת, ובפסח אל תצאו עם חמץ למרפסת, כדי לא לפגוע בלבלים. לבלים היו השכנים.
לבל, כן, כן.
כן, כן.
גם אני הכרתי בזמנו משפחות לבל, כן.
בבקשה. לבל יש
לבל. לבל, יא, 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 הבזישה.
לבל יש לבטא את זה.
כן.
אבל כן.
אבל זה יקרה, זה יביא לקרע של קרוב ל-40%.
לאן, איך?
למה שהחרדים ילכו על זה?
גם שם יש כל מיני מגמות, תשמע, זה לא הרי ליניארי. גם שם קורים דברים, ובצד שלנו קורים דברים, וזה יהיו תהליכים שאנחנו צריכים לתת להם לקרות, והם יקרו לפי דעתי, אלא אם כן פוליטיקאים וגנרלים יבחשו בהם בדרכים ויהרסו הכל, גם זאת אפשרות.
באיזה פרקי זמן אתה רואה דבר כזה, איזה הליך?
זה
דור או שניים?
לא, לא, זה יותר מדור או שניים. הרבה יותר מדור או שניים.
ועד אז מה יקרה? ועד אז מה יקרה?
כמו שקורה היום, מה יקרה? אני רק מקווה שאנחנו נתקדם בהדרגה לעבר שוויון זכויות עם הפלסטינים, כלומר שהם יהיו גם אזרחי המדינה. כי זה כרגע הדבר הכי דחוף בעיניי. אין דחוף ממנו, כי בינתיים אנחנו חיים במדינת אפרטהייד. את זה צריך לתקן קודם כל ולפני הכל.
פה אני רוצה להתערב.
דוב, בבקשה, בבקשה, בדיוק רציתי.
כן. ראשית, אני לא רוצה לתת אזרחות לפלסטינים. אני רוצה להקים שתי מדינות לשני עמים. אני לא רוצה פה את בלפס בארץ ישראל. מתן אזרחות לפלסטינים
לא את בלפס ולא את יום השישי השחור.
כן, כן, אני לא, זה יהיה פה טוב ובואו, הפלסטינים הרי בסך הכל, הערבים, הפלסטינים לא כל כך מקבלים, הרי כמו שאמרנו, הם לא מאמינים בתנך, הם רואים בנו פולשים, לא כל כך מקבלים את הווייתנו פה, ולתת אזרחות לעוד 2 מיליון, שהיא נדרשת כמובן, אם מכילים ריבונות, אין אחרת, זה באמת אפרטהייד, אני לא הייתי הולך על מהלך כזה, אני חושב שזה מביא פה טוב ובואו במדינה, אני כן חושב שהייתי היה מקום להקים שתי מדינות לשני עמים, איך עושים את זה, זה תהליך. עכשיו, זה עניין אחד. עניין שני, אני פחות, אני חושב יותר על הזהות החילונית. אני אומר לעצמי כך, אם נפריד בין הדת במדינה, והחיכוך הזה, המשחית בין הדת במדינה, כי מה הוא רואה בטלוויזיה כל היום, עסקנים עם זקנים וקובעים, שרק מבקשים עוד כספים ועוד כספים, ודרי כן ייכנס ויעשה ככה, ונחלו להיות עסקנים, הכל חילול השם אחד גדול. אם זה ייפסק, אני כן מאמין שציבור חילוני לא קטן בארץ, הזיקה שלו למסורת תתחזק, זאת אומרת, הוא לא יחזור בתשובה ויעשה דתי, לא, לא זו הכוונה, אבל הוא כן ירצה יותר מרצונו החופשי, מתוך אהבה, מתוך...
טוב, אנחנו הבנו. זמננו הולך ותם, ורציתי לבקש את גדעון וגם אותך, מהו המשפט האחרון שאתם רוצים להוסיף, ומהו הזיכרון שהמאזינים צריכים, מתבקשים להבין מעמדתכם. גדעון, בבקשה.
לא, אני התחלתי, אז עכשיו תורו של דוב.
יפה.
אני אחשוב,
זה האלגנטיות היקית.
אני קודם כל רוצה שהמאזינים יזכרו את הג'נטלמניות של גדעון כלפי.
גם שלך.
אולי זו הבשורה לעתיד. אני אומר את זה ברצינות. ככה אנחנו צריכים להתנהל. אנחנו צריכים לדעת ש... נקודת המבט היהודית, המסורת היהודית, היא שכולם קודם כל בני אדם. וזה מה שחשוב. כולם, והכוונה כאן כולל כמובן הערבים. כולם בני אדם וצלם אלוקים. זה הבסיס, ואת זה צריך לזכור, ואת זה צריך להפנים. משם והלאה, אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מגבשים את העניין הזה. אבל זה דבר שצריך עם זה לצאת מבחינתי מהתוכנית הזו. כולם צלם אלוקים, כולם בני אדם, כולם שווי זכויות, כולם... זכאים לחתירה לחירות, ואנחנו רק צריכים למצוא את הדרך לממש את הדברים האלה.
תודה, וגדעון, מה התובנות שאתה היית מעוניין שהמאזינים ייקחו ממך?
אני חושב שהם צריכים לקחת מדוב הלברטל, כי אם היו כולם מדברים ברוח שהוא מדבר, אז בכלל הדיון הזה היה מתייתר לגמרי, מתייתר לגמרי. גם עם החרדים בוודאי.
אבל יש ביניכם מחלוקת לא קטנה על שאלת ייצוגה.
לא, לא, היא מאוד קלה לגישור. אנחנו לא נהיה אותו בן אדם, ולא נאמין בדיוק באותם ערכים, ונחיה זה ליד, לצד זה, בשוויון באותה מדינה. אין לי שום בעיה עם זה, להפך.
אבל דוב מדבר על הקשר בין...
אני מסכים איתו לחלוטין, אני לא מדבר, הוא אומר דברים נכונים לחלוטין. אבל
על הקשר למסורת ולדת, אתם, אין לכם הסכמה משותפת.
אבל לא צריך להסכים, דוב יאמין במה שהוא מאמין, ואני אאמין במה שאני מאמין. מי אמר שאנחנו צריכים להאמין באותם דברים?
טוב. דוב וגדעון, תודה רבה על השיחה המעניינת והמרתקת. ברור שלא לא הצלחנו להגיע לכל נושא ולכל תת נושא. אני אעשה את זה בשבוע הבא עם שני מרואיינים אחרים. תודה רבה לשניכם. שוב פעם מזל טוב גדעון, וגם לך דוב בעתיד הקרוב, ולהשתמע כל טוב.
תודה רבה.
תודה.
תודה רבה.
ולסיום, מאזינות ומאזינים, נגענו על קצה המזלג בשאלת העומק כה עמוקה והחשובה לנו, שלא הצלחנו הערב לענות על כולה. ולכן הדיון יימשך אף בשבוע הבא, עם אותם השאלות, הדילמות והשאלות ההתחייבות החייבות פתרון. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ 0545-999-030. שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. תודה לשוקי, טכנאי השידור. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע, דרך הגוגל, ואתם פשוט בהזנה, פשוט וקל. נשתמע ביום רביעי הבא בין 5-6, ונרחיב את הדיון בשאלה האם ניתן להיות גם יהודי וגם ישראלי וגם לחיות בארץ. ושאלה נוספת, האם מבקשת המדינה לחלן את המגדר החרדי? דהיינו להפוך את המגזר החרדי לחילוני. ולפני שניפרד, נאזין לשירם של שלישיית מה קשור בשיר אני נשאר. והמבין יבין, שלום שלום ויהיה שלום.
זה נכון שהמצב כאן לא מזהיר, יש בעיות וטעויות מקיר לקיר, משהו בתוכנו קצת נשבר, אבל דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון שיש כאן פחד קיומי, אני מבחין בו בעיניה של אימי, הסדק שבינינו שוב נפער, אבל דווקא בגלל זה אני. ולפעמים אני שוכח, אני מרגיש כאן כמו ריח, תגיד לי מה יהיה מחר, מה דווקא בגלל זה אני נשאר. זה נכון לאנשים קשה לשרוד, לך תסגור עכשיו את החודש בכבוד,